שלום חברים וברוכים הבאים לעוד פרק של סייבר עם חברים, הפעם פרק 63 עם הלל קוברובסקי. שלום הלל קוברובסקי.
שלום רותם, מה העניינים? התגעגעתי.
בסדר גמור, איזה כיף, תודה רבה, תודה רבה.
התגעגעתי אז באתי.
אז מי שלא מכיר, הלל קוברובסקי נכנס לפאנלים, פאנליסטים שלנו ב... פודקאסט שלנו, והוא יהיה איתנו עכשיו ברוסטר, והוא יחזור כל כמה פרקים, ונוכל לדבר איתו ולשלוע את, לשאול מה הוא חושב על החדשות שקרו בשבוע שעבר.
חדשות המסירות.
החדשות המסירות לגמרי, כן. אז אנחנו מקליטים בראשון למרץ, יום שישי, וממש בוא נראה, יש לנו כמה נושאים מאוד מאוד מעניינים. אנחנו רוצים לדבר על הדיו שעדיין לא יבש. מסגירת נכסי לוקביט, וכבר הקבוצה מציגה את הרזיליאנס המאוד מאוד חזק שלה. נדבר על בארצות הברית, על הפדרל טרייד קומישן שסוף סוף נכנס, או סליחה, סוף סוף כנס את חברת אבסט ב-16.5 מיליון דולר. אנחנו תכף נדבר גם למה, ואנחנו נגיד עוד פעם מהצד שלנו, זה כנראה מגיע לה. אנחנו נדבר על הפרלמנט האירופאי שמקבל טעימה מהיכולת של תוקפים אם הם ימשיכו עם האג'נדה האנטי-הצפנתית והבטחתית שלהם. נדבר גם על זה. נדבר על מחקר חדש שפורסם על ידי סלק, שחושף נתונים מאוד מעניינים על השימוש ב-AI ועל ההשפעות שלו והפרודקטיביות במקום העבודה. ואנחנו נסכם על סיפור שצריך, לא יודע, זה מסוג הסיפורים הביזרים של רדיט. משתמש בנטיפיי היה המום שקיבל חשבון של 104 אלף דולר עבור אתר סטטי לגמרי. וכל הכתבה הזאת נכתבה על ידי ג'מיני אדוונסט, שממש לאחרונה התחלנו להשתמש בו. לטוב ולרע, אנחנו נראה עד כמה הכתבה הזאת סוחבת, ועד כמה ג'מיני אדוונסט, הגרסה יותר טובה בתשלום, באמת הצליחה להתמודד עם האנגלית, יכולות ודברים, ועם עברית כמובן. וזה אנחנו נשאיר לסוף, אבל. הלל, מה איתך? הכל היה בסדר? חבר לך השבוע.
שבוע מצוין, מי שם לב שעבר שבוע.
נכון, איזה מטורף, כמה הזמן עובר מהר זה...
תראה, כשאתה אומר מתי מוקלט באמת הפודקאסט, צריכים גם להגיד באיזה שעה, כי במקצוע שלנו, עוברת שעה כבר יכולים להתרחש הרבה דברים.
וואו, זה מטורף.
זה בהחלט, זה חלק מהמקצוע, אני חושב.
אני אגיד לך את הקטע...
שכל הזמן יש התרחשויות, שזה מה שכיף.
זה קטע מטורף. רוב האנשים לא מודעים לעובדה שרוב החדשות סייבר מתרכזות באופן, לא יודע, היסטורי, סביב רביעי לשבת. זה כאילו העולם, העולם כמרקחה, זה בדיוק העולם שלו, כהכנה כנראה ליום ראשון שני. ואנחנו מקליטים בדרך כלל בימי חמישי או בימי שישי, ואז מפרסמים את הפרק ביום ראשון. מי ששומע אותנו שומע בראשון, שני, שלישי, רביעי, אולי אפילו גם חמישי, אולי אפילו כמה ימים אחרי או חודשים אחרי. זה גם קורה. אז לפעמים יוצא מצב שאנחנו סוגרים הקלטה, ואז פותחים ומגלים שקרה משהו מטורף. מטורף. ואפשר לדבר על זה שלמשל, שבוע שעבר, אנחנו תכף נדבר על לוגביט, רק סגרנו את ההקלטה, אני ומי, עוד הספקנו לסגור את ההקלטה שעשינו, וכבר שלל עדכונים ודברים על לוקביט, והנה, אנחנו נצטרך להגיד את זה עכשיו, שבוע אחרי, ואנחנו מתנצלים, אבל אלה חוקי הפורמט, מה שנקרא. כן, אלה הם הדברים. אז בוא נדבר אולי על לוקביט, מה אתה אומר?
קדימה.
נתחיל עם לוקביט?
כן?
טוב, יאללה, בסדר, אז לוקביט. אז בשבוע שעבר, כמו שאמרתי, דיברנו על לוקביט ועל אופריישן קרונוס, זה בעצם הטאסק פורס המאוד מאוד גדול של הרבה מאוד מדינות שחברו בשביל לעצור את אותם פושעי סייבר, והם תפסו להם את כל השרתים ועצרו להם את שני שותפים מאוקראינה ומפולין, וחילטו להם כמויות מאוד גדולים של ארנקי ביטקוין וחשבונות אונליין ומלא מלא דברים. הלל, מה לדעתך קרה אחר כך?
אז זהו, בוא נתחיל לחשוב רגע למה זה בכלל קרה.
אוקיי.
אני חושב שברגע שמתחילים להבין למה זה בכלל קרה, זה כבר התחלה טובה. אני חושב שהיום, כשאתה לא מתחיל לנהל את ההבטחת מידע שלך לפי הדור העכשווי והעתידי, אתה מתחיל להיות בבעיה, וחלק מהעניין זה באמת לשלב כמה שיותר סק אופס, וזה לא כסיסמה, אלא כאמת הלכה למעשה, ואתה לא יכול להיות יותר להיות, אתה לא יכול להיות תלוי יותר בבקר סוק שישב ויזהה איזושהי התקפה, אלא אתה צריך שיהיה מערכות אנליטיקה שיודעות לבוא ולזהות גם תבניות וגם תבניות חריגות שהן לא היו ידועות עד עכשיו, ואחד להתריע, ושתיים לעצור ולחסום. או אם לא, לפחות, אם לא לעצור ולחסום, אז לפחות להפעיל איזשהו מנגנונים של דיספשן, של לעכב את התוקף, או מה שנקרא לפזר מבוך מראות ורימוני עשן.
אז דרך אגב, רק בגלל שעכשיו התחלת להרים את כל הדברים שצריך לעשות, שסקופ זה מהותי באופן מאוד מאוד קיצוני, אדי הררי התקשר אליי ממש לפני שעתיים, והיה לו נורא נורא חשוב להגיד לי שבפרק הבא שאני מקליט עם אדי הררי, הוא רוצה שהדבר שאנחנו נדבר עליו זה בלוף הסייבר. ושהתחלתי טיפה לשאול אותו על מה זה אומר, אני חושב שצחקתי איזה 10 דקות, ואמרתי לו, אדי, מכל האנשים בעולם, יש רק בן אדם אחד עם א', יושרה בלתי הגיונית בעליל שיש לבן אדם הזה לכל דבר בחיים שלו, היכולת שלו להגיד את כל מה שיש לו בלב החוצה, בצורה הכי אמיתית שיכולה להיות, וזה, אני חייב להגיד, זה יכולת שיש לאדי ואין את זה להרבה אנשים. אז אני חייב להגיד, בואו תחכו, מי ששמע אותנו עכשיו, הפרק הבא, אדי יחשוף את בלוף הסייבר, הוא ביקש ממני לרשום את זה כבר, ואני כבר רושם את זה לפרק הבא, ותקשיבו, אני שמעתי קצת, אמרתי לו, תעצור, אל תרוס לי את ההפתעה, בוא נשמור את זה, אני חייב להגיד, זה, הרמת לי פה קצת, וצריך להגיד את הדברים האלה. בלוף הסייבר, זה יהיה בפרק הבא, אבל...
זה לא בלוף, רותם, אני...
לא, לא, לא. אני אפילו לא אומר מה הבלוף, ואני לא אומר מה הדברים, ואני לא אומר איך הם, אני לא מגלה כלום, אדי, לא אמרתי כלום, אדי, לא חשפתי אפילו מילה, אבל פשוט הזכרת לי על הקטע הזה של חברות שעובדות ועושים, כאילו יש פה איזה משהו יותר עמוק, זה לא איזה משהו קטן וכזה, יש פה באמת איזה משהו, ואני אתן לאדי להסביר את זה, כי אני חושב שאדי הבן אדם הכי טוב להסביר את האג'נדות של אדי, ויש לו אג'נדות שצריך להקשיב להם.
התייחסות לדבר הזה, אחד אני אשמח, אתה יכול להזמין אותי, אני אבוא, אני אשמח להתבקר גם טיפה עם אדי, נראה לי שזה חוויה לכל החיים, אבל יש באמת איזשהו פער בין מה שאנחנו תופסים כפתרון הבטחת מידע, לבין איך שאנחנו עושים את ההטמעה בפועל, והרבה פעמים או שההטמעה לא טובה, או שההבנה הטכנולוגית מה הדבר הזה עושה היא לא ברורה, או שיש לנו כפל מערכות, ואני חייב להגיד לך משהו ש... אולי זה לא עולה על גלי היתר, או על גלי הפודקאסט, לא משנה איזה גלים, אבל כל מדריך שמכבד את עצמו ומלמד הגנת סייבר, כחלק מזה שהוא מלמד מוצר או טכנולוגיה, הוא גם אומר איך אפשר לעקוף אותה, לא באלף, בעין, את אותה טכנולוגיה, וזה משהו שאני חושב שאתה חייב ללמד, כן? אתה לא צריך, אתה חייב ללמד, כי גם צריכים להבין אותו מי שיושב בצד השני מקשיב שאין הגנה טוטלית, ולא סתם בנינו לעצמנו כל מיני מודלים של הגנה רב שכבתית, ומודל הגנה בשכבות, ועוד כל מיני כאלה, זה בשביל לפצות, שלפצות על אי היכולת של מערכת אחת לתת פתרון כולל להכל. אנחנו מודעים לבעיה.
אז בוא ניקח את הדוגמה המדהימה, ואני חייב להגיד באמת, דוגמה מדהימה, של דווקא מהמקום הזה של, של לוגביט, אז אם אנחנו רוצים רגע להמשיך על החדשות של לוגביט, אז הקבוצה ממשיכה עם מפתחות חדשים, ארנקים חדשים, שרתים חדשים, חשבונות חדשים. ובעצם מה שעשה את הדבר הזה, זה משהו מטורף. שבעצם החברה הצליחה ממקום, בוא נסתכל על זה ממקום אחר, בוא נמציא חברה, נקרא לה עכשיו אלפא לצורך הדוגמה שלנו. הגיעו פושעים, לקחו לה את כל המידע, לקחו לה את כל השרתים, לקחו לה את הכל. אין, זהו, נגמר, game over. ומאותו רגע שהם לקחו לה, שבוע אחרי זה היא עלתה והמשיכה לעבוד, לא אגיד כאילו כלום לא קרה, אבל המשיכה לתת שירות. והיכולת הזאת היא להגיע ממצב א' למצב ב' תוך שבוע, צריך להגיד פה כמה דברים. א' כל, לוקביט זה ארגון שאין לו סיסו. כבר דיברנו על זה בפרק הקודם עם אין לו סיסו. הם לא מתקנים, בוא, הקרונוס תקפו את לוגביט על ידי שימוש בוונביליטי של PHP, וככה הם השתלטו על כל השרתים ועל כל הדברים. זה אחד. דבר שני, אנחנו מבינים שהם לא התקנו את זה כבר לפחות 8 חודשים, חצי שנה, את ה-PHP שלהם. כל העולם כבר התקן, זה חדשות של אוגוסט, ה-vulnerability זה של ה-PHP. אם מישהו לא יודע על מה אנחנו מדברים, תקשיבו לפרק הקודם, דיברתי על זה עם מי, ואנחנו מסבירים שם בדיוק מה ה-PHP, מה המספר ה-vulnerability ואת כל הדברים. אז אנחנו מבינים שהם גם לא עשו איזשהו עדכון, הם היו חשופים הרבה מאוד זמן. זה אומר שהקרונוס גם היו בפנים הרבה מאוד זמן, והצליחו באמת לקבל הרבה מאוד מהג'וס וההבנה הזאת, שזה ה-worst case של כל חברה. ואם יש לנו את חברת אלפא, זה אומר שהתוקפים היו הרבה מאוד זמן אצלהם ברשת, למדו הכל, הבינו את הכל. ופה אנחנו לא מדברים על תוקפים, אתה יודע, איזה קבוצה, whatever, רוסית, אוקראינית, פולנית, או איראנית, או משהו אחר. אנחנו מדברים על אנשים שזה מקצוע שלהם. הם הסיירת. זה הסיירת הכי גדולה, הכי חזקה בעולם, הקרונוס הזאת, שבאמת האנשים הכי טובים מכל המדינות בעולם, הכי חזקות. ובעצם הם נכנסו ולקחו את כל המידע הזה. אז מי המקום שאין לך כלום, אין לך שום נכס, למצב שיש לך עכשיו שבוע, תקשיבו, המנהיג של לוגביט, אחד הדברים שהוא פרסם, והוא פרסם את זה דקה אחרי שסיימתי להקליט את הפרק עם מי, בגלל זה לא נכנס. אחד הדברים שהוא פרסם, הוא אמר, אני כל כך מלא בכסף, וכל כך מלא בחיים שלי, ובדברים אחרים, אפילו לא שמתי לב על ה-vulnerability הזה של ה-PHP, ולא התקנו. כן? מודדו.
אבל רגע, רותם, דקה. אחד, צריכים רגע לתת מחמאה, כי לגמרי. אני חושב שגם היום כשאתה מודד, הנה דוגמה עכשיו, אתה לוקח את האחריות של הדירקטורים. Mm-hmm. אז הדירקטור הראשון נשאל אותך, אני מבין שיש התקפות סייבר, ואני מבין שזה עלול לפגוע בעסק. מה שמעניין אותי זה לא רק איך אתה מונע את ההתקפה, כי אנחנו יודעים שזה קשה למנוע, אלא כמה מהר אתה מתאושש. נכון. אתה אומר שהמהירות שבה הם מתאוששו היא מדהימה, מ-0 לפרודקשן מלא, אני חושב שזה כבר יפה, כי רוב הארגונים לא מצליחים להתאושש בפחות מכמה שבועות. ואו כמה חודשים, אם אנחנו רואים בתי חולים שעברו לעבוד בצורה ידנית, זה אחד. דבר שני, צריכים רגע, היום רגע להבין. היום אין לך בעיה בלזהות התקפה או תוקף ברשת. אתה היום נמצא במצב של עודף התראות, עודף לוגים. קשה מאוד לנתח את זה. הצוותים של הסוק והנוק מותשים מהכמות התראות סרק שהם סורקים, וחלק מהמקרים זה גם עיוורון. כלומר, יכול להיות שאתה רואה איזה משהו, ולצערי לא מצאתי מחקר כזה, כי אני מחפש כבר איזה כמה שבועות, של מה מידת הטעויות של הסוק, שעושים הקנולג' להתראה, רק בגלל שהם לא הבינו שזה התראה, ואחר כך מתגלית פרצה בנוגע לזה. כלומר, או בגלל חוסר ידע, או בגלל שטוב, נו, כבר ראיתי את זה, זה לא נראה כמו, או להחליט על סמך אינטואיציה, ולא על סמך זה שבאמת חקרתי לראות עד הסוף, או עומס, פשוט מאוד עומס. אני לא יכול לטפל בהכל, אין לי קשב להכל, אני יכול לטפל ב-10% מהתראות שאני רואה, גם ככה עוד שעה אני אראה עוד כמה עשרות או כמה מאות של התראות. אז אני חושב שזה חלק מהעניין, בלהבין שאנחנו מתמודדים היום עם עולם אחר, ולא סתם כשהתחלנו את השיחה, התחלנו עם הנושא של המעבר הזה של אוטומציה ואוקוסטרציה וניהול אוטומטי, כי נכון שאין תחליף לבני אדם, אבל בני אדם צריכים עזרה. ואנחנו, אני חושב שאנחנו
יש גם חיסרון לבני אדם.
אנחנו בשלב הזה עכשיו.
כן. זה אישו שלא ייעלם גם כל כך מהר, ואנחנו גם תכף נדבר גם על הצד של הבני אדם, ואפילו נדבר על AI, ונדבר על פריצות, ממש עוד רגע, יש לנו עוד כמה נושאים כאלה, בואו נדבר רגע על הנושא הבא שלנו, הנשיא ביידן חתם על צו נשיאותי שמונע מכל חברה או ארגון אמריקאי למכור או להעביר מידע על אמריקאי למדינות בעייתיות. והמדינה ברשימות האלה הם האיבלים הידועים, צריך להגיד את זה. רוסיה, סין, צפון קוריאה, איראן וונצואלה. זאת אומרת, אסור להעביר מידע. ואני חייב להגיד שאחד הדברים שהכי מאפיינים את האמריקאים, וזה לא משנה מי הנשיא שלהם, זה שהם מוחלטים. אם אתה האויב שלי, אתה האויב שלי עד הסוף. יש פה איזה משהו מוחלט כזה. בארץ אין לנו חוק כזה.
לא, רגע. מי חתום על חוק הצופן הישראלי מ-1970 ומשהו? לא זוכר אם זה 75 או 77. מי חתום עליו? איזה שר הביטחון? היה נשיא במדינת ישראל. שר הביטחון שמעון פרס. Okay. יש חוק הצופן הישראלי, הוא לא השתנה מאז שנות ה-70, וזה חלק מהסיבות דרך אגב על לגבי צ'ק פוינט, שהיא נרשמה כחברה ישראלית, ואחרי זה בחול, ועל הדין היה סיפור עם זה, ועם אל עירו, אני ממש לוקח אותך 20 ומשהו שנה אחורה, יש חוק חד משמעית שמדבר על מערכות הצפנה שווה ערך למערכות נשק. ואסור לך לייצא, לייבא, לסחור ועניינים. רותם, אם אתה רוצה לנסות הפתקעה בחיים, בוא נראה אם יש לך אומץ לעלות בלינקדין, שפיתחת כתחביב הצפנה בחוזק שהוא יותר גבוה מ-256 ביט, ומי שרוצה אתה מוכן לתת לו את הקוד. אני מאמר שתוך פחות משעתיים דופקים לך בדלת לעצור אותך. אני לא צוחק, ואני לא צוחק על זה בכלל. זה לא משהו חדש. יש לי ישראל וכל היצרנים שנמצאים פה בישראל, ויש להם הצפנה מובנית בתוך הפתרונות, יש להם הסכמים שאסור למכור out of territory, לא למדינות ערב בלי אישור, ולא, פעם זה גם היה לצרפת ולאיטליה, אם אני לא יודע אם אתה זוכר, בטח שלא לרוסיה ואוקראינה.
כן.
כל מה שהוא לא ארצות הברית וקנדה, מחייב אישור מיוחד. לחברות ישראליות שהן, מצור, מן הסתם, היה להם משקיעים אמריקאים, או בעלות חלקית אמריקאית או מלאה.
אבל פה אתה מדבר על ממש
הטכנולוגיה
של צופן. אני מדבר על יותר מהצד של הפרטיות. כי בעצם, הצו הנשיאותי הזה מדבר על מידע. אתה יודע, לקחת דאטאבייס ולהעביר אותו לחברה רוסית. להעביר אותו לחברה סינית. וזה לא קיים פה בארץ שלנו.
אני לא חושב שזה לא קיים. יש לך מגבלות שכן קיימות. כלומר, יש לך לדוגמה, יש לך מגבלות שחברות ביטוח, עד ל-21 לשישי, 22 גם היה לבנקים שהיה אסור להם, אבל חברות ביטוח, לדוגמה, עדיין אסור להם להחזיק דאטה מחוץ לישראל.
כן, אבל אתה מדבר על גופים שהם, הרגולציה שם היא גם ככה משקולת מאוד מאוד כבדה, אז הרגולטור יכול לעשות כמעט מה שהוא רוצה, הוא לא צריך שום החלטת ממשלה בעניין הזה. מצד שני, כל עסק הכי קטן, אוקיי? בוא ניקח המשביר לצרכן, את כל הרשימה של כל הלקוחות שלו, השימוש שלהם, מאיך הם עבדו, מתי הם רכשו, מתי הם נכנסו לחנות, כל הדברים האלה הם יכולים להעביר למי שהם רוצים בעולם. אף אחד לא יעצור אותם על הדבר הזה. ופה יש מדינה שהיא מאוד גדולה, מאוד משמעותית, שהיא באה ואומרת, יש ערך למידע הזה, שהוא ערך משמעותי, ואני חייב להגיד, רק מי שעשה שימוש במידע כזה, יכול להבין מה הערך שלו. כשאתה לא מבין ואתה לא משתמש באיזשהו מידע, אתה לא באמת מבין מה הערך שלו. ויש פה איזה סוג של הבנה. אתה יודע, איזה סוג של אסימון שירד, כי בארצות הברית, ה-NSA, אתה יודע, ה-CIA, FBI, כל המשמעות שלהם כגופים גדולים וחזקים, זה המידע שהם צברו והם עובדים עליו ומפרסרים אותו. אז אם זה המקצוע שלהם, וזה מה שהם עושים הכי הכי טוב, יותר מכולם, הם מבינים מה הכוח של הדבר הזה, אז הם באים ואומרים, אנחנו רוצים לשים גבולות מאוד מאוד ברורים. לנו בארץ אין את הדבר הזה. אז
אני,
זה לא שאנחנו לא,
רוצה,
לא מבינים בדבר הזה.
אני לא רוצה לבאס אותך,
אנחנו
אפילו
לא
בצד השני. אנחנו אפילו בצד השני. אני אתן לך רגע תזכורת לשנתיים אחורה.
אוקיי.
Okay. אנחנו בין המדינות הראשונות שקיבלו את הפרטים על החיסון. אתה זוכר מה הייתה עסקת החבילה?
לא קיבלו, שהעבירו.
שהעבירו? לא, העברנו נתונים על מי שקיבל את החיסונים.
נכון.
אבל ההסכם היה שאנחנו מקבלים את החיסונים מראש, בתנאי שאנחנו מעבירים את כל הדאטה של מי שקיבל את החיסונים.
נכון.
כלומר, קח את המידע הכי רגיש שאתה יכול לתת על אדם.
מידע רפואי.
מידע רפואי. והנה, העברת אותו לחברה, אחת הייתה גרמנית, השנייה הייתה אמריקאית, אם אני לא טועה.
שלא ידועות בסטנדרטים גבוהים, צריך להגיד את זה.
ברגע שהדאטה יצא ממך, שנינו יודעים שאין לך יותר שליטה עליו.
נכון.
כל מידע שברגע שהוא יצא ממך, אין לך
נכון.
עליו שליטה. זה בהחלט אנחנו, זה נראה שאנחנו צריכים עוד לעבור דרך, בהבנה. כן. התפיסה של ישראלים ופרייבסי היא די בעייתית. אני חושב שבארצות הברית, זה דווקא הגיע מתחום המדיה, אם אתה זוכר את הסרט מסכי השן?
באנגלית נקרא,
כן. היה כמה מקרים בארצות הברית, וכמה סרטים שדיברו על פרטיות, שודר בנטפליקס, וזה מן הסתם גם דיבר על איך נטפליקס מפירה את הפרטיות שלך, אבל זה כן הזיז משהו לאמריקאים, זה הזיז לנו משהו קצת ב-2020, ואם אתה זוכר עם אפליקציית המגן, שלא רצו להתקין את זה, שלא יהיה מעקב איפה אני נמצא, איפה אני לא נמצא, אבל ישראלים שוכחים מהר, ואני חושב שבישראל יש לנו כברת דרך של הציבור לעבור כדי להבין את החשיבות של פרטיות.
אז אתה יודע מה, אם אנחנו כבר נכנסנו לאזורי חיוג של פרטיות, אז אני אעשה רגע שיפט, רגע שינוי קטן בסדר של הכתבות שלנו, ואני רוצה להגיד כזה דבר. בארצות הברית, הפדרל טרייד קומישן סוף סוף כנסה את חברת הווסט ב-$16.5 מיליון, זה מספר לא הגיוני בכלל. אבל הסכום הנאה הזה מגיע לחברה לאחר שהיא פיתחה, תוסף, לדפדפן שמונע טרקינג, אוקיי? מעקב אחרי אנשים, באינטרנט. שזה נשמע טוב, נכון? איזה כיף. אני רוצה משהו שימנע את המעקב של אתרים או גופים אחרים באינטרנט. מה שלא סופר פה זה שהחברה אפשרה למשתמשים להימנע מכל הטרקינג וכל החברות באינטרנט, שזה ידוע, איזה כיף, מושלם לי, אבל אז לקחה את כל המידע של המשתמשים ומכרה אותו ליותר מ-100 חברות שונות. וזה מה שנקרא לתת לחתול לשמור על השמנת. אגב, זה נושא שכבר דיברנו עליו בפרק 38, צריך רק להגיד, רק ששם הרשויות בהולנד התחילו את החקירה, אבל אנחנו רואים לאן הדרך של הווסט מגיעה מהסיפור, אני לא יודע כמה הרוויחו, אבל הם הולכים כנראה לשלם, זה אין לי ספק, הם ישלמו כסף על הדבר הזה.
אז אין חדש תחת השמש, אני לא אגיד את השם של החברה, תנחש לבד, כי אני לא רוצה פה תביעה משפטית. מילון, מאוד מאוד פופולרי בישראל, לא משנה שמו, שהיה לו פרסונליזציה מלאה, כן, כי לגרסאות שלו בחינם, וכל פעם
שהיית עכשיו... היה לו אפילו עת כזה.
לא משנה, אנחנו לא רוצים רגע להגיד, מי שמכיר, אני חושב שלא קשה להבין על מי אני מדבר. וכשאומרים, כשהאמרה המפורסמת אומרת, כשהמוצר בחינם, אתה הוא המוצר, שם זה היה הלכה למעשה. פה בישראל, אני לא מדבר על משהו רחוק בארצות הברית, היית מחפש לצורך העניין מילים שקשורות לכדורסל, בחלק של הבאנר, של המילון, היית מקבל פרסומות למנוי במכבי. אמיתי לחלוטין. אז זה לא חדש תחת השמש, הווסט זה כבר הסיפור השני או השלישי איתה, עם מכירת מידע, אנחנו כן, מכירים כולם את הסיפור המפורסם מפייסבוק,
אבל וכמעט זה הראשון.
כולם עושות זה הראשון את זה, רק בלי שאנחנו כן. יודעים. בוא נגיד, נכון. אותם תפסת, רותם.
נכון.
אותם תפסת,
אני חושב שהאירוניה פה,
אחרות עושות את זה.
האירוניה פה היא פשוט צועקת בקטע לא סביר. אני יודע שהרבה מאוד בחברות עושות את זה. זה משהו שקיים בעולם. זה פרקטיקה שברגע שיש לך יותר ממיליון משתמשים, ישלמו הרבה כסף על המידע שיש לך, במיוחד אם זה מידע של מה אנשים עושים ברשת. ולהווסט, היו כמה מיליונים טובים של משתמשים, אוקיי? בוא, זה...
כי זה ניתן בחינם תקופה ארוכה.
זה ניתן בחינם, זה הווסט נתנו את את האנטיווירוס שלהם, שהגיע גם עם התוסף הזה בחינם, ואם אני זוכר נכון, 100 מיליון משתמשים היו להם, הרבה מאוד זמן, זה כמות תוכן לא הגיונית, וזה שווה הרבה מאוד כסף. זה באמת שווה הרבה מאוד כסף, ואני מאוד מאוד מקווה שהם קיבלו פחות מ$16.5 מיליון, כי זה צריך להכיב בכיס הסיפור הזה. חברה לא יכולה לבוא ולהגיד, אני מגנה עליך, ומצד שני, היא מוכרת את המידע הזה, ועושה בדיוק ההפך ממה שהיא הבטיחה.
אני לא יודעת כמה אתה זוכר את הסיפור שהיה עם קספרסקי וארצות הברית, שזה גם השפיע גם על כל משרדי הממשלה בישראל. היה כי זה עדיין איפשהו תקוע, מכרז בכל הממשלה, שהאנטיווירוסים בשרתים הם של קספרסקי, והאנטיווירוס בתחנות הוא של טרנד. עד עכשיו מעריכים ומעריכים ומעריכים את המכרז הלא מעודכן הזה, וברגע שארצות הברית החליטה ב-2016, עם כל הסיפור שהיה על הטיית הבחירות עם טראמפ, וטענו שקספרסקי הייתה על החלק בעניין הזה, קספרסקי הרוסית, והוציאו צו שלא יהיה שום משרד ממשלתי בארצות הברית, או בכל גוף שעובד איתם. וכמעט בערב עין, מה שנקרא, בין לילה, בכל המשרדי ממשלה ישראלים, ואחר כך גם בשוק האזרחי,
זה
פגע קשות בקספרסקי.
כן.
עכשיו, זה היה בהתחלה עם כל מיני, אתה יודע, כי ישראלים אוהבים להשמיץ, אבל זה הייתה הסיבה. כלומר, הסיבה הייתה מלחמות סחר, בין אם זה היה, היה להם חלק ממה שהיה עם טראמפ ב-2016 או לא, אנחנו לא יודעים. זה הגיע עד לאום, וגם כשהאום כבר דנו על זה באום, והאום כבר הוציא את הפסיקה שלו, שהעניין נבדק ונבחן לעומק ולא היה ולא נברא, הנה עובדה שאתה רואה שפני הדברים לא השתנו עד היום, זה מ-2019 הפסיקה הזאת. כלומר, לקח 3 שנים לחקור את זה, והנה מ-2019 אתה עדיין לא רואה את זה פה בישראל. לא השתנה. קשה לשנות תפיסות.
וצריך להגיד,
כן, עושים את זה.
יש לה אחיזה טובה בישראל, הם מחזיקים כמה מאות אנשים במשרדים שלהם בירושלים. הם עושים פה מחקר ופיתוח, והם עושים פה אוסינט, והם עושים פה כל מיני דברים, וזה עוד חברה שנמצאת פה, גם פה בארץ, צריך להגיד את זה. מחזיקה
ישראלים.
נכון. טוב, בואו נעבור לנושא הבא. חברת סייבר איזן הישראלית ביצעה סקר של 1,008 אנשי אבטחת מידע מחברות גדולות מהעולם. מהסקר יש כמה דברים, צריך להגיד את זה, פשוט מטורפים. כל... הלל, תקשיב. אתה יושב, הלל? אתה יושב?
אני לא צריך לשבת, אני רואה ואני מכיר גם, אפילו ממשהו אחר.
כל משתתפי הסקר עברו תקיפת סייבר בשנתיים האחרונות. 100%. 56 לא זיהו את התקיפה ב3-12 חודשים, אוקיי? האחרונים, או הראשונים של התקיפה.
הממוצע ירד ל-21 ימים.
כן, אבל עוד פעם,
אנחנו עוברים פה בשנתיים האחרונות. בסקר אחר שהייתי, 21
כן. ימים. אז איך התוקפים נכנסו? זה גם מיינדבלואינג. 22% עזרה של מישהו מבפנים.
אבל לא חשוב אם זה עזרה מודעת או לא מודעת.
כן, אבל אינסיידר, רשום שם אינסיידר, המילה אינסיידר. אז 24% ישירות לרשת או מחשב, אוקיי, גישה ישירה, direct access. 41% דרך ספק צד שלישי, שזה מטורף. זה פשוט מטורף. ספק צד שלישי היום זה, אני חושב, זה אחד הצרות הכי גדולות של רוב החברות, והן עדיין לא מצליחות להבין את זה אפילו. אז מתוך כל הדבר הזה, כל התקיפות, 84% שילמו את הכופר, שזה מספר, סלח לי, הפתיע אותי. אני יודע על חברות, אני מכיר אנשים שמשלמים, מכיר גם אנשים שלא משלמים, 84% זה הרבה. אבל מתוך ה-84%, רק 47% קיבלו את המידע בחזרה, שהוא לא הרוס, שבור, מפתח עובד, non-corrupted וכן הלאה, אוקיי? פחות מחצי. זאת אומרת, האינסנטיב לשלם הוא 50%, 47%. מטורף. ואז החדשות הרעות מגיעות. 78% נפרצו שוב פעם. שזה מספר, עוד נגיד זאת פעם, mind-blowing. 78% נפרצו שוב פעם. ומתוכם 63% התבקשו לשלם שוב כופר. מה? עכשיו אם אתם שואלים את עצמכם, מה עשה התוקף לאחר שהוא קיבל את הכסף? אז ככה. 82% מהמותקפים נתקפו שוב תוך שנה, אוקיי? 36% מאותה קבוצה תקיפה. שליש, יותר משליש. ועוד 42% מקבוצה אחרת. מחיר, שזה תקשיב, אני חייב להגיד, זה מטורף. זה פשוט מטורף. זאת אומרת, אתה יודע מה, אני אצור רגע, ואני חייבים לגעת רגע בנקודה הזאת, של כשתוקפים עוד פעם חברה. כשאנחנו מאפשרים לתוקף, להיכנס לרשת שלנו, להצפין, לעשות משהו, ולרוץ, צריך לקחת בחשבון שקורים פה שני דברים. דבר אחד, אנחנו חשופים, לטוב ולרע. יש פה vulnerability שהיא מישהו צריך לעשות לה exploit, אבל והוא בפנים. זה אומר שעוד מישהו יכול לעשות, אוקיי? זה אומר שאם הוא הצליח פעם אחת והוא השאיר לעצמו איזשהו backdoor, הוא יכול גם לחזור, או מישהו אחר יכול לחזור, כי בבקטור שהוא השאיר יש vulnerability וגם זה קרה. אומרת, לא נותנים לחתול לשמור על השמנת במקום הזה. אז יש פה איזה מקום שצריך להבין, חברות שהותקפו הם קר פורה לתקיפות חדשות. אילל, איך אתה חווה את זה?
אז רגע, בוא, יש פה עכשיו, פתחת פה שעה, אבל נעשה את זה קצר. אחד הנתונים לא מפתיעים. אני יכול להראות לך סקרים מהשנתיים, שלוש האחרונות, שבהחלט ראינו את אותם, פחות או יותר אותם מספרים, לקראת סוף 2020. בסדר? שזה היה שיא החזרתו של הווירוס כופר. יש ממש, יש ממש איזו דיאגרמה שמראה את ההתפתחות של השימוש, כמה באמת היה התקפות של ransomware מ-2012, ששם זה פחות או יותר התחיל, ורואים איזשהו פיק ב-2016, וזה יורד ב-2019, וזה פום חוזר ב-2020, כן? כאנשים הסתגרו בבתים בקורונה, והמספרים שאתה מראה הם לא מפתיעים. חלק מזה בגלל שזה כבר לא תוקף בודד, שאם הוא כן מעביר את המידע או לא מעביר את המידע, אלא אנחנו מתעסקים באמת עם פשיעת סייבר מעוגנת, שבהחלט יש שם מה שנקרא יחידות מבצעיות שעוזרות אחת לשנייה בפרויקטים משולבים, ואז הם גם משתפים את המידע. וחלק מהמידע, למה לבוא ולשחות אותך רותם שאני לא יודע אם אתה תשלם או לא, יש לי פה פרייר ששילם, אז כנראה יש לו מה להסתיר, וברוב המקרים הוא כנראה לא יהיה מוכן. אני חייב לספר לך אנקדוטה מצחיקה שקרתה פה בישראל. פרצו לחברה פה בישראל, מהמדרגות של האש. מדרגות אש? יש כזה סולם? אתה מושך עם מקל, ואתה מוריד את המדרגות, ואתה עולה למעלה, פותח את הדלת של הגג, יורד למטה, פתחו את הדלת מבפנים, רוקנו להם את כל החדר שרתים. בסדר? רוקנו, חדרי שרתים, מסכים, הכל. מגיעה חברת ביטוח, אומרת, טוב, אין בעיה, יש לכם ביטוח, תקנו את הכל מחדש. בסדר? קנו הכל מחדש. רותם, מה קרה אחרי שבועיים? הגיעו אותם גנבים, עם מסעית יותר גדולה, והפעם הם לקחו 200, קודם כל, כשרואים את זה במצלמה, זה כמעט בלתי יומן, המהירות שהם עובדים, כלומר, אם אני צריך לעבור משרד, אני לוקח אותם. ואז מה אמרה חברת הביטוח? זה בסדר לשלם פעם אחת, אבל זה שאתם מטומטמים, מה אתם מצפים שנשלם פעמיים? ואז אני, וזה סיפור אמיתי שקרה פה בישראל, בפתח תקווה, ברחוב אפעל, נתתי יותר מדי פרטים על החברה, אני חושב, אם חברות הביטוח, שגם ככה העלו את הפרמיה בצורה מטורפת, היו באמת מכניסות את הסעיף הזה, אני חושב שהארגונים לא היו משתמשות, לא היו משתמשים, סליחה, בביטוח, כאיזשהו, יש לי הגנה, כסוג של הגנה, אלא הגנה נוספת למקרה עם מקרה ויקרה, ולא היו מסתמכים על זה כחלק מאיזושהי מעטפת. אז זה רגע נקודה אחת. נקודה שנייה, מאוד קשה לחברות הסייבר היום להתמודד עם כמות ההתקפות, עם התחכום שלהם, עם העוצמה שלהם, עם התדירות שלהם. למעלה מ-17 שנה קיימים ארגונים בינלאומיים שחברות הסייבר שעל פניו מתחרות, משתפות מידע, ואני מדבר על כל החברות הכי גדולות שאתה יכול לדמיין, כולל עם רשויות חוק כמו אינטרפול וגופים אחרים, הסרט האמריקאי, מי שאתה לא רוצה. משתפות מידע, אני מדבר על CV חדשים שעוד לא התפרסמו, כתובות IP, הכל, whatever, כל מה שאתה יכול לדמיין. כן היה ניסיון ב-2019 לעשות איזשהו, סליחה, זה התחיל ב-2009, איפשהו זה יצא לאור רק ב-2013, נקרא מסמך טלין, שניסו לעשות איזשהו חוק בינלאומי, כי באמת הסיפור עם כנופיות הסייבר, ואנחנו רואים את זה פה, שאיזה מדינה מעמידה אותם לדין. ביום שזה יקרה רותם, כלומר ביום שבו האנושות, ואני מדבר על כלל האנושות, תבין שהאינטרס שלה זה להתמודד עם אותם תוקפים, שאתה לא יכול להגדיר אותם כמקור מסוים, אבל אם לסוף העניין תפסת אותם, ואני אמנם עם אזרחות רוסית, אבל טסתי לעשות את ההתקפה בזמן שהותי בטורקיה, ותהיה משפט בינלאומי שחל על כולם כתוקף כתוקף, לא משנה מאיפה הוא, הדברים האלו ייפסקו. למה זה לא נפסק?
רוסיה לא, לא משתפת פעולה?
לא, כי אין לך אינטרס. האינטרס הכספי, שכולם מרוויחים מזה. בסדר? עכשיו, אם אתה תחיל כזה חוק, אז גם התקפות סייבר על רקע גיאופוליטי ייכנסו לדבר הזה. אז נכון. גם זה מקלקל מדינות, כלומר זה מכניס כסף למדינות, ההתקפות האלה. יש פה ממש אינטרסים, שזה אחד. ודבר שני, זה יהיה חייב גם לעצור את ההתקפות סייבר על גיאופוליטי. ולכן הדברים האלו כן. לא מקודמים.
אז אתה יודע מה...
זה ההסתכלות, ואת המספרים האלו שעכשיו אמרת, אתה תראה אותם גם שנה הבאה. אני מוכן להמר על זה. ההפך הם עוד יחמירו.
אני אגיד גם יותר מזה, בוא נדבר תכלס כמה הם שילמו בממוצע. אז אם הם, עוד פעם, הכל מהסקר, כן? בארצות הברית הממוצע עומד על 1.4 מיליון דולר. בצרפת, מיליון דולר. גרמניה, 762 אלף דולר. אנגליה, 423 מיליון דולר. אני חייב להגיד שזה נותן לי תחושה כזאת של מדד הפרייריות יורד פה, ואני מאוד מאוד שמח שמדינת ישראל לא נמצאת למעלה. אנחנו לא פריירים, אז זה למטה. ואם אתה שואל אותי, מהתחושה שלי, מהאנשים שאני מדבר איתם בשנתיים האחרונות, התשלומים בארץ נעים באזור עשרות אלפי דולרים עד אלפי דולרים. זה מהתחושה שלי, שאנשים ששילמו או שהתבקשו לשלם בסופו של דבר. בתחושה שלי, את מכיר משהו אחר?
לא, אבל אני חושב שהשורה התחתונה של הסקר הזה, היא אומרת את הכל.
אז בוא נגיד זה ככה. 84 מהחברות העלו את תקציב הסייבר בחברה, שזה מדהים. זה בעצם מה שאנחנו רוצים, נכון? כולנו רוצים יותר כסף, זה קטע כזה. אבל רק 41% מרגישים שיש להם את האנשים, הכלים והתוכנית, מה שקרה, הפלן, להתמודד שוב עם תקיפת סייבר. ומי ששאלו אותם עוד פעם, זה אנשי סייבר שאלו אותם. אז ב-41% מהאנשים הם מרגישים שלא משנה, הם קיבלו יותר כסף, זה בטוח. אבל הם עדיין לא מוכנים להתמודד עם זה. הם עדיין מוכנים להתמודד עם תקיפת סייבר. זה אנשים שזה האחריות שלהם. כמה אנשים אתה מכיר? שים רגע בצד סייבר. אתה נותן למישהו לשמור על בניין. אתה נותן לשומרים לשמור על אצטדיון כדורגל. אתה נותן למישהו לשמור על נמל תעופה. ושאחרי הבטחה שלך יבוא ויגיד לך, אני לא מאמין שיש לי את האנשים, כלים או תוכנית להתמודד עם התקפה. נשמע לך הגיוני דבר כזה?
קודם כל, זה לא שם רשמי, אבל יש לזה שם לפרדוקס הזה, זה נקרא יותר מדי, פחות מדי.
כן? כן.
יותר מדי אמצעי הבטחת מידע, פחות מדי יישום ההגנה בפועל. תראה, אחד, המורכבות. צריכים רגע להבין, רגע, אנחנו מדברים היום על המורכבות, שאתה, בין אם אתה רוצה להפריד או לחבר בין סביבת ה-OT ל-IT, ומה-OT ל-Cloud, ומה-IT לקלאוד, ומקלאוד לקלאוד, ומה-IT לסאס, whatever, לא משנה, לאן תיקח, או מה-endpoint, המורכבות היום שהסביבות המבוזרות יוצרות, הן מאוד מאוד גבוהות, זה אחד. אז אתה כבר נדרש לתת הגנת סייבר רב-מימדית, רב-שכבתית. כלומר, צריך לתת הגנה בכל מימד, ענן, on-premise, endpoint, סביבות OT, ורב שכבתי, כן, צריך לדעת לסנן את כל הפרוטוקולים שבאים, מוצפנים או לא מוצפנים. אני כבר בבעיה. אתה כבר מבין את גודל הבעיה. זה אחד. ואז נתת עכשיו את התשובה. הם לא מרגישים שיש להם את האנשים שיודעים לעשות את זה. המורכבות היום דורשת שאנשים יבואו עם רמת ידע גבוהה מאוד. ואנחנו 3.4 מיליון אנשים חסרים בעולם לפי ISC בריבוע, זה נכון, זה היה בסקר האחרון שלהם בדצמבר.
אני מאמין שבשמעותית יותר.
כן, היה 3.2, זה עכשיו רשום 3.4. בישראל הערכה, הערכה שראיתי, אני לא יודעת כמה היא מדויקת, אז אני ממש אומר זה הערכה, דובר על, היה בהתחלה 14,000, וכזה ראיתי 10K אנשים, אנשי מקצוע חסרים בישראל בענף הסייבר. כן, כדי באמת לעמוד בכל הדרישות והרגולציות, וכדי ליישם הגנה כמו שצריך. אנחנו רחוקים משם, רותם. אתה יכול להעלות את התקציב כמה שאתה רוצה, אם אתה לא יודע לקחת את הטכנולוגיה, וזה לא בעיה טכנולוגית, כי הטכנולוגיה קיימת. טכנולוגיה קיימת, והיא יודעת גם להגן על התקפות של DDoS, והיא יודעת גם להגן על התקפות של ransomware, ממזמן, אנחנו יודעים לענות על רנסאבר כבר מ-2000 ו... אני יודע מה, לפחות מעל 10-15 שנה אנחנו כבר יודעים להתמודד עם הדבר הזה. בסדר? בוא נגיד, בעשור האחרון אנחנו יודעים להתמודד עם זה נהדר. בסדר? Mm-hmm. זה בוודאות אפשר להגיד. אז להתמודד אנחנו יודעים. אבל כשאין לך תוכנית, ואין לך ניהול, ואין לך תוכנית התאוששות עסקית, ואין לך תכנות ל-DR, והגיבויים שלך הם לא בצורה הטובה ביותר, והם לא מבוזרים, ואין לך גיבוי כפול, או משולש, ואין לך הגנה מלאה ברמת האנדפוינט, אז מה אתה מתפלא? אתה יכול להוסיף עוד ועוד ועוד ועוד. נו, זה לא יעשה את הקלה יותר יפה, או יותר צעירה.
כן, זה נכון. דבר,
תשים עליה עוד שכבה, זה לא יעזור השכבה. זה יעזור מה שמת בשכבה. אני חושב שזה הבעיה. בגלל זה, זה לדעתי אפילו יותר מ-41% מרגישים שאין להם את הפתרון הנכון, או האמצעים או האנשים.
כן, תקשיב, זה בסך הכל סקר, כן, אנחנו מדברים פה על אנשים ברמה גלובלית וחברות גדולות. תכלס, מדברים פה על חברות גדולות, לא על חברות קטנות או משהו כזה.
לחברות גדולות יש אמצעים לגייס אנשים ולשלם נכון, משכורות גבוהות.
והם עדיין מרגישים ככה, וזה עדיין נותן להם את התחושה הזאת. בואו נעבור לנושא הבא. בזמן שהפרלמנט האירופי עושה מהלכים משמעותיים להוריד את ההצפנה מקצה לקצה ולדרוש מכולם להתקין את הסרטיפיקציות שלהם בלי קשר להבטחת מידע או עמידה בסטנדרטים בסיסיים, דיברנו על זה כבר בעבר, מחלקת ה-IT של הפרלמנט, של הפרלמנט האירופי או האירופאי מצאה עקבות של ספייוור בסלולר של חברי ועדות הביטחון והסייבר. ההדבקה נמצאה לאחר בדיקה שגרתית, אוקיי? עכשיו הפרלמנט מבקש מכל החברים שלו לעשות בדיקה בסלולרי שלהם באופן בהול ודחוף, ואני חייב להגיד, יש תחושה מוזרה כזאת של קצוץ בגב מצחיק.
לא, זה לא קשור אלינו.
זה אנשים שרוצים לדחוף לי ולך את הסרטיפיקציות של כל מדינה באיחוד האירופי. זה מדינה זה אנשים שרוצים להוריד את ה-end-to-end encryption מכל היישומים של צ'אט, אוקיי? זה אנשים. אז צריך להבין ש החיים בלי הבטחת מידע נראים אחרת. והם קצת אכלו מהדייסה הזאת שהם אוכלים, שהם רוצים לבשל, כי ככה יראו החיים שלנו. שהכל פרוץ, הכל פתוח, וכל אחד רוצה, יכול לעשות מה שהוא רוצה עם המידע שלנו ועם הטלפון שלנו.
אז בואו ניקח אותך רגע, 3 שנים אחורה. שולי מועלם ומיקי זוהר רצו ליישם סינון DNS ברמת הגטווי של ישראל. בסדר? וזה לא היה עובד להם, כי יש DNS over HTTPS, ויש שיטות שונות שאני יכול להעביר DNS מוצפן. למה? כי מלתחילה לבוא ולפרוס את ההצפנה של ה-HTTPS, שאתה לא חלק מהגטווי, כן? או שאתה לא חלק מזה, אתה לא יכול. אז נשאר לך לעקוב, כי אתה יודע לאן פונים ב-DNS, או קומפוננטה בתוך העדר של ה-HTTPS, שאתה יכול לדעת לאן הוא פונה. הסיבה היא מאוד פשוטה, וצר לי להחזב אותך. הסיבה שהמדינה רוצה שליטה, מהרבה סיבות, חלק מהסיבות הן מוצדקות. אני רוצה להוריד את רמת הפשיעה, אני רוצה למנוע טרור, אני רוצה למנוע הלבנת און, בסדר? אני רוצה למנוע סחר בדברים לא חוקיים, וכשאני יכול לסנן ולראות ולהבין גם מגמות דרך פניות, לדוגמה תעבורה של DNS שהיא לא מוצפנת, או תעבורה רגילה שהיא לא מוצפנת, אז אני יכול לעשות את זה. למעלה מ-97% מרשת האינטרנט כולה כבר מוצפנת. 97%, אפילו שאני חושב שזה כבר עברנו את ה-97%.
עוד לא, אנחנו עוד לא שמה.
וזה היה לפי מה שראיתי היה פעם בסקר של סיסקו, והיה גם עוד סקר אחר שראיתי, אבל זה באחוזים כאלה, אנחנו שמה, אנחנו בכיוון. עכשיו השאלה, איך מדינה או גופי ביטחון בעולם יכולים לדעת מה אתה עושה? הנה, ענית על התשובה. כלומר, אם אני עכשיו מוריד את ההגנה של הצפנה מקצה לקצה, זה מאפשר לי, בצו, והיה את הסיפור הזה גם עם פייסבוק, והיה את הסיפור הזה גם עם חברות אחרות, אתה מכיר את הסיפור המפורסם, שבפייסבוק בארצות הברית הייתה קומה, בלי חלונות, שה-FBI היה משתמש במאגר של פייסבוק, לפייס דיטקשן, לזיהוי פושעים. והיה גם מקרה, שעצרו מישהו, ואחרי 3 שנים כרוצח, ואחרי 3 שנים התברר שזה לא הוא, וזה היה טעות בזיהוי. אז אתה רואה שהמדינות בכל העולם, ולא כמובן רק בישראל, מנסות להשיג את השליטה הזה, במקום שבו עובר הדאטה אבל האמיתי. אבל
צריך להגיד שהצפנה מקצה לקצה, זאת הדרך, זה הגולד סטנדרט, זה הדרך הכי משמעותית, זה הדבר, הדרך הכי נכונה, זה הדרך האולטימטיבית לשמור על הפרטיות שלי, על, על, על מי שאני, על המידע שלי, על, ה, על המהות שלי, על כל מה שאני מדבר עם אנשים אחרים. אם אני שולח הודעות לחברים, לאישה שלי, אם אני שולח עבודה בעבודה שלי, אם שולח עבודה למידע לכל מי שאני רוצה, אני צריך לדעת שהמערכת שאני משתמש בה היא מערכת אמינה. וזה משהו מאוד מאוד חשוב. מאוד
כן,
מאוד
אבל תבוא המדינה רותם ותגיד לך, רגע רותם, אתה סוחר בזנות? אתה סוחר בסמים, ביהלומים?
כל הכבוד, יש הם יכולים בצו בית משפט להגיע לטלפון שלי, שיגיעו בצו בית משפט לטלפון שלי, או כמו שאדי אוהב להגיד, אם הם רוצים להגיע, הם מגיעים, והם יכולים להגיע לכל המידע. אבל end to end, הם לא יכולים להגיע. זאת אומרת, הם לא יכולים ללכת עכשיו לפייסבוק למשל, או לאיזשהו, או לטלגרם, או לסיגנל, ולבוא ולהגיד להם, תביא לי עכשיו את כל השיחות שיש לרותם עם כל האנשים האלה. או תביא לי את כל מי ש... אי אפשר, כי הם לא מחזיקים במידע הזה. הם לא צעד, הם לא צעד חוץ מזה שהם הדליבר בוי של מעביר את ההודעות מימין שמאלה. אבל אני רוצה להמשיך, כי יהיה לנו עוד הרבה זמן, ויש לנו עוד כמה נושאים.
רק לסגור את הפינה הזאת, כי גם, כן. על, גם על זה כבר מצאו דרך להשתלט. ואנחנו מכירים את כל הרוגלות למיניהם שיושבות על הטלפון.
על הטלפון, זה על הטלפון.
את כל התעבורה.
זה נכון.
את כל התעבורה שהיא עושה, וזה לא...
עיין ערך החברה הישראלית, כמו NSO, שעשו לנו פה את...
כן, לא רוצה להגיד שמות.
לא, זה בסדר, NSO זה חברה מאוד מפורסמת, זה הכל בסדר.
לא, יש עוד חברות בישראל.
המדינה משתמש בה, נכון? יש עוד חברות טובות, איכותיות, שעובדות עם המדינה, הם באמת, אין שום בעיה עם זה, והן חברות נפלאות.
אז גם זה כבר לא נותן לך הגנה מלאה, אז...
אני לא מחפש הגנה על הטלפון, אני מחפש הגנה end-to-end, בין הטלפון לטלפון השני. אם יש מישהו שצריך עוד משהו ממני כגורם מדינה, הוא יודע איך להגיע לטלפון שלי. וזה בסדר גמור, אין דרך לעצור את זה.
יש איזה פתרון אחד, רותם, וזה עניין של זמן. הם ינסו להעביר את זה, זה לא יעבור, והם בסוף ירדו מזה. ואני אומר את זה על סמך ניסיון העבר. היה לא מעט ניסיונות להקביל את רמת ההצפנה בדפדפנים.
היה מספר שנים, היה שנים לא מבוטלות. עד שנת 2000 היינו מוגבלים ב-96 ביט. גם על זה דיברתי עם מי בדיוק בשבוע שעבר.
אני שמעתי את הקודם, לא שמעתי את זה עם מי, עדיין הספקתי, אבל היה המון שנים שאם היית רוצה להצפין לאיטליה או צרפת, או מדינות שהן באמת באירופה, לא יוכלת, והיית צריך להשתמש במקסימום מצפנה של 40 ביט, וזה גם היה המגבלה שלהם בדפדפנים, וגם בישראל היה את זה לא מעט שנים.
נכון.
והנה בסוף התייאשו וראו שקשה לאכוף את זה. המגבלה היום המסחרית זה 256 ביט.
לא רק שקשה לאכוף את זה, 40 ביט זה משהו שקל להתמודד איתו.
כן.
ברמה חומרתית, נקרא לזה ככה במילים יפות.
כבר הוכיחו דרך אגב.
כן, 40 ביט זה...
ולא היום הוכיחו. הוכיחו את זה בשנת 2001.
כן.
שזה פריץ.
נכון.
כן. מי שכתב את הפרוטוקול. מי שכתב את הפרוטוקול הוכיח שאפשר לפרוץ את זה.
ה-added value שנותנים למשתמשים בהגנה גבוהה, שווה את זה. זה שווה את זה. מדינה יכולה להתמודד עם הדברים האלה. המשתמשים לא. ואנחנו צריכים לשמור על המשתמשים. בואו נמשיך. אין לי זמן. אז מחקר חדש שפורסם עלי סלאק. סלאק. סלאק? סלאק. סלאק. סלאק? איך אומרים? סלאק?
כן, אמרת נכון. סלאק.
סלאק? למה סלאק?
זה לא משנה. אנחנו ישראלים. אנחנו גם אומרים ראוטר ולא רוטר. איך אתה אומר ראוטר או רוטר?
רוטר. רוטר. לא, אמרת ראוטר. ראוטר, כן. אני אומר ראוטר.
אומרים רוטר, לא אומרים ראוטר. אבל בסדר.
מי אומר רוטר?
ככה אומרים.
איך אתה אומר SQL? SQL או SQL?
אתה לא אומר SQL.
אז אני אומר SQL. וגם בארצות הברית אמרתי להם SQL והסתכלו עליי. What? על what you're talking about? SQL.
אתה לא יכול להגיד ראוטר לאמריקאי, הוא לא מבין מה אתה רוצה. אתה צריך להגיד לו רוטר.
לא, לא נכון. לא יודע. אני גרתי בארצות הברית תקופה ודיברתי, אמרתי ראוטר, והתמודדו עם זה טוב. יפה מאוד.
טוב.
אבל
הם הקטע... הם חשבו שאתה ממוצא אירופאי.
כן, כן. טוב, אז המחקר על ידי סלאק חשף כמה נתונים מאוד מעניינים על השימוש ב-AI ועל השפעות שלו על פרודקטיביות בעבודה. שהוא מצא של עלייה משמעותית בשימוש ב-AI. השימוש ב-AI זינק ב-24% רק ברבעון האחרון, כאשר אחד מתוך ארבע עובדים במשרד מדווחים על שימוש ב-AI בזמן העבודה. 25% מכל החברות, עוד פעם, Enterprise, חברות גדולות, משתמש ב-AI, שזה מדהים, אני חייב להגיד. ההשפעה החיובית על הפרודקטיביות שלהם זה 79% מהעובדים משתמשים ב-AI מדווחים על שיפור בפרודקטיביות, 37% מהעובדים משתמשים בכלי אוטומציה, מה שמעיד על אימוץ הולך וגובר של טכנולוגיות יעילות. ענק, ענק, ענק. אני מכיר חברות שעשו לכל החברה מנוי אנטרפרייז בזאפייר, ואמרו לעובדים, תשתמשו, תעשו לעצמכם את החיים יותר יעילים. ליטרלי, תעשו לעצמכם את החיים יותר יעילים. אתם רוצים לכם לבית? תעשו. אתם רוצים לעבודה? תעשו. זה המנוי שלכם. והחברות האלה גילו שעצם העובדה שהם נתנו את זה לעובדים, הם הצליחו להרים את הפרודוקטיביות של העובדים שלהם בהרבה אחוזים. אני לא זוכר כמה, אבל בהרבה אחוזים. כי העובדים שלהם היו יותר פנויים לעשות עוד ועוד דברים. איזה מגניב. טוב, אבל למרות הנתונים החיוביים, עדיין קיימים חששות בקרב מנהלים לגבי הטמעת AI. הדאגה העיקרית כמובן היא שמשותפת ל-44% מהמנהלים, נוגעת להגנה נתונים רגישים והבטחת מידע. 36% מהמנהלים מוטרדים מאמינות ודיוק של פלטי ה-AI. 25% מהמנהלים חוששים שממחסור, מחוסר ידע ויכולת בקרב הצוותים שלהם בנושא AI ומה לעשות איתו. אבל לדבר הזה יש גם אתגרים והזדמנויות משמעותיות. הנתונים מצביעים על מגמה ברורה ש-AI הופך לחלק בלתי נפרד מעולם העבודה. אבל צריך עדיין לתת עוד מאמץ ולשלב אותו בעיקר מצד של מנהלים ועובדים, ולעבור את האתגרים אתגרים והתמודדויות למימוש ההזדמנויות, שזה כרוך ב הכשרות והדרכות, לעשות גישה אחראית ולא להטמיע את זה סתם כי אנחנו אוהבים את הדברים, אלא לעשות שקיפות ותקשורת עם כל העובדים ולהחזיק את הדיאלוג פתוח שהעובדים ידעו את זה. צריך להבין שהיום עובדים, ברגע שהם שומעים טכנולוגיות של AI שנכנסות לחברה, הם חושבים ישר על העבודה שלהם, ויש מצב שהם יעשו לעשות גם נזקים. קחו את זה בחשבון, תקשורת פתוחה ושקיפות זה חשוב, אוקיי? עוד נקודות עיקריות מהמחקר, נרוץ רגע, סליחה, הלל, אם אתה רוצה להגיד איזה משהו על איזה נקודה?
העיניים שלי נוצצות, אבל אני מחכה לזמן להגיב.
אז עוד כמה דברים קטנים.
אתה זוכר שב-WWW היה תמיד את הבחור שבא להחליף את הבחור שמתאבק בפנים.
נכון.
אז אני עכשיו בשלב הזה.
וואי, וואי, וואי.
תמשיך.
אתה רוצה אולי אתה להקריא את מה שנשאר?
לא, אתה תקריא.
אתה. אוקיי,
בסדר. אתה עושה את זה יפה.
אז 28% מהעובדים בבריטניה משתמשים ב-AI בעבודה, שאני חייב להגיד, אם אנחנו רואים את זה ככה, זה קצת יותר מהממוצע, זה 28%, אז 79% מהמשתמשים ב-AI מדווחים על שיפור בפרודוקטיביות. 42% מהעובדים מתרגשים מהשימוש ב-AI בעבודה. וואו, מתרגשים, איזה כיף. 27% מהעובדים מודאגים מהשימוש ב-AI בעבודה, ברור, הולכים לפטר אותם. 44% מהמנהלים מודאגים מהבטחת מידע ופרטיות, כמו שדיברנו מקודם, זה נושא משמעותי, ואם אתם שואלים אותי, צריך 100% מהמנהלים צריכים לדאוג מהבטחת מידע ופרטיות. 36% מהמנהלים מודאגים מהאמינות והדיוק של AI, שוב פעם, זה מעט מדי, צריך הרבה יותר. ו-25% ממנהלים מודאגים מחוסר המומחיות ופערי המיומנויות שיש לעובדים שלהם בנושא AI, ודווקא אני אגיד משהו בנושא האמינות ודיוק של AI, ממש בשבוע האחרון פורסם פסק דין של שופט קנדי, שהכריע שעובד, דיברנו על זה בפרק של ה-AI שלנו, בפודקאסט AI וחברים, אני ועומר, שברגע ש... קרה איזשהו אירוע שבן אדם הזמין שתי טיסות, קרה לו איזשהו אירוע, משהו מאוד משמעותי, הוא סיפר את זה לבוט של אותה חברת תעופה, והבוט של אותה תעופה אמר לו, כן, יש לנו פוליסי שאתה יכול להזמין וגם לבטל אחר כך, זה לא בעיה, במיוחד לאנשים כמוך, הסיפור שלך מתאים לפוליסי הזה. אז הוא הזמין, עשה טיסה אחת, רצה לבטל את הטיסה השנייה, ואז הוא התקשר אליהם, ואמרו לו, אנחנו לא מכירים פוליסי כזה, אנחנו יודעים מה אתה מדבר, ואז הוא אומר להם, אני לא המצאתי שום דבר, הנה, זה הצ'אט שלכם, זה הבוט שלכם, הצ'אט שלכם, זה הוא דיבר על זה, ואמרו לו, לא, אין לנו שום פוליסי כזה. אז בית משפט הלך לכיוון של ה-AI, והלך לכיוון של הבוט, אם הבוט ממציא משהו, החברה צריכה לעמוד בזה, וזה הדבר המשמעותי, ורגע, רגע, רגע, and go, כנס!
דינג, 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 איפה הדינג, דינג? עכשיו אני צריך לבוא עם הכיסא, תתן לך אותו בראש. עכשיו תקשיב טוב, תקשיב טוב, ואני אגיד את זה לאט ובזהירות. כמה כלי AI פתוחים לקהל הרחב? הערכה, הלכתי, פתחתי במיוחד לראות שאני מדייק במספרים. כמה כלי AI פתוחים נכון להיום לקהל הרחב?
אז אני מנחש, בלי שעשינו סינכרון או משהו, אני מנחש,
לא עשינו סינכרון, אני לא נותן
שקוראים לו There's an AI for that, והוא נתן לך שם מספר. אני אומר שיש שם עשרות אלפים. תן מספר מדויק.
המספר המדויק, כן, האחרון שיש לי פה, זה מתי מלפני חודש, מעל 10K.
כן.
בסדר, מעל 10K, כלים זמינים לציבור, מתוך הערכה שקיימים כרגע היום, בסביבות ה-350K מערכות AI, שהן לא תמיד פתוחות לכולם. עכשיו, צריכים רגע להבין, אי אפשר לעצור טכנולוגיה. אי אפשר.
נכנסתי עכשיו, יכול... 12,332 AIs for 16.5 task and 14 וכמעט 5,000 jobs. עכשיו נכנסתי.
כן, אז אני, כן. אני אשלח לך את האתר שאני בודק
ממנו. בחודש עלו עוד 2,000, אתה מבין מה קרה
כן,
פה?
כן, זה בהחלט מטורף, כי לא, הוא גם מסתכל על כל אפלייטים, כל מיני כלים שמשתמשים במערכות קיימות, אבל
נכון.
אני אסביר רגע שנייה רגע מה הסיפור. הסיפור שכרגע מתחילה להיות דרישה, והדרישה מגיעה מהצד של הלקוחות. ואנחנו מדברים היום על ה-UI, ו-UX של העתיד, סלש הווה, לא נגיד אפילו עתיד. התחילו עם זה כבר לא מעט חברות, הראשונה הייתה מייקרוסופט, שבאמת הרתה בצורה אינטגרטיבית, איך אתה יכול לתשאל עם פרומט של סטיין, נקרא לזה ChatGPT, אבל זה ממש ככה, את כל מערכת הסים, ולתת גם פקודות לסוהר, וחברות אחרות שמהר הצטרפו, והתחילו ליישם את זה, גם פורטינט הצטרפה ל... אחרי 4 חודשים לדבר הזה, וגם מילדנה ועוד הרבה חברות אחרות, כי באמת מתוך הבנה, שאולי עכשיו לא התחילו עוד לדרוש את זה, אבל רגע זה הולך להיות חלק מהפתרון, שמשתלב גם לסיפור שאמרנו עם הסקופס ממקודם.
כן.
מה הבעיה? כשיש לך המון אנשים שהם צריכים לטפל באירועים ואין להם מספיק ידע, זה יכול להיות כלי נהדר לבוא ולהנחות אותם. עכשיו מתחילה הבעיה. בסדר? איפה הבעיה? הבעיה שאתה מנסה, זה נקרא פרדוקס הטכנולוגיה. האדם מטבעו הוא אסלן, גם אני גם אתה, בסדר? בגלל זה גם המציאו את מכונת הקיטור, ואחרי זה את החשמל, את מכונות החשמל למיניהם.
ואת מכונת הכביסה, בחייך.
מכונת הכביסה. ואז מה קורה? הטכנולוגיה מייצרת לך בעיות, של, בעיות חדשות, שלא היו קיימות לפני כן. מה האדם עושה? פונה לטכנולוגיה לפתור את אותן בעיות שהטכנולוגיה יצרה עבורו, ואז אנחנו באיזשהו לופ שהוא אינסופי.
נכון.
והבעיה הכי קשה, שצריכים רגע להבין, שאת כל הנושא של שימוש בג'נרט AI, ולא משנה אם אני עושה בו שימוש בתוך מערכת הבטחת מידע, אוקיי, תוכן כזה או אחר, מיצירת סרטוני וידאו מדהימים, כמו שראינו בשבוע או שבועיים האחרונים, ועד סתם לפתור תרגיל במתמטיקה, אבל הפתרון היחידי כרגע הוא הדרכה, הסבר, שזה לטוב ולרע, ואני אסביר. אם אני עובד, ואני עובד ממורמר, ואתה רוצה לפטר אותי רותם, אני אעלה את כל הקניין הרוחני ל-ChatGPT, וישאל אותו שאלות, ואני יודע שמי שעכשיו ישאל את אותם שאלות, הוא יקבל מידע בהתבסס על מה שאני שאלתי קודם. כלומר, אני יכול לחשוף מידע, בצורה שגם מערכת ה-DLP שלך כנראה לא תעצור, ואם יש לך סוג של קאסבי, אז אין היום קאסבי שתומכים במערכות של ChatGPT למיניהם, אין עדיין פתרונות כאלה, וגם פתרונות של פרוקסי עדיין לא יודעים לעצור את זה, וסקיור וב גייטווי, אנחנו עדיין לא שם. אין עדיין פתרונות שיודעים לעצור את זה, לא, בטח לא בצורה מוחלטת. אז זה כבר בעיה אחת. בעיה שנייה, שרוב מי שמשתמש בזה ואין לו כוונות זדון, הוא לא מבין את המשמעות של המידע שהוא מעלה לשם. איפה יהיה הפתרון? ואנחנו קצת דיברנו על זה לפני שלחצת על פליי. ביום שחברות ישלמו כסף, ויש מודל שנקרא כלכלת הנתונים, או כלכלת הנתונים הפרטיים, שאתה קונה את הפרייבסי בכסף. כלומר, כשאתה תשלם כסף לאותו מנוע של ג'ני ה-AI, כן? אז אתה תבטיח שאת הנתונים שהעלית, הם לא יהיו נגישים לאף אחד אחר. שזה סוג של פתרון. אבל עד אז, כן, ועד שזה קורה, העניין של מודעות עובדים חייבת להיות מסודרת עם תוכנית, עם הדרכה, עם הסבר, עם מה לעשות, מה לא לעשות, למה לא לעשות, ואיך זה מסכן את הארגון. ועד שזה לא יקרה, אז זה יקרה. כמו מקרה נוקיה, סליחה, כמו מקרה סמסונג, סליחה, לא נוקיה, כמו מקרה סמסונג בשני לחמישי, 23. שאלו מידע עם פטנטים חדשים כדי לבדוק האם יש חברות שניסו לרשום פטנט דומה, והחברות המתחרות שבמקרה שאלו את אותם שאלות, הבינו לפי התשובות שהמתחרה שלהם כנראה כבר בדרך לרשום פטנט הזאת, כזה.
כן.
אז זה בדיוק העניין.
טוב.
ויש עוד הרבה צרות בנושא של AI, אבל זה לא הפרק.
הרבה מאוד צרות. אז אם אנחנו כבר מדברים על צרות של AI, יש לי מנוי של Gemini Advanced, שזה מנוי בתשלום. $20 זה עולה הסיפור הזה. ממש, כולם לקחו את ה-OpenAI סטנדרט, גולד סטנדרט של $20, וכולם עושים את זה, גם גוגל. והחלטתי שאני רוצה לתת לו את כל הפורום, את כל הרדיט הזה של מה שקרה עם המשתמש שקיבל $104,000. ואמרתי לו, קח מכל הדבר הזה, תרשום, תעשה לי כתבה קצרה שאני אוכל להקריא בפודקאסט שלי. אני אקריא את זה. אני אעשה להקריא אחד באחד, כמובן שזה קצת קשה, אבל אני אקריא שתבינו את היכולות של Gemini Advanced. אז זה הולך ככה. משתמש נטיפיי המום מחשבון של $104,000 עבור אתר סטטי לכאורה. שזה תוכן שאנחנו עוד פעם, נכתב על ידי Gemini, לא שום תיקונים, שום דבר. אז משתמש נטיפיי פנה לאחרונה ל-The Hacker News כדי להביע את ההלם שלו לאחר שקיבל חשבון של $104,000 עבור אתר סטטי. המשתמש היה תחת הרושם של נטיפיי, יש מבנה תשלום לפי שימוש, אך הרגיש מרומה על ידי הפרסום שלהם של $0 כדי להתחיל. האירוע עורר דיון סוער על שקיפות התמחור של נטיפיי והפוטנציאל עלויות בלתי צפויות בפרויקטים שלכאורה בעלי משאבים נמוכים. נקודות מפתח מהדיון. בלבול לגבי המודל של נטיפיי, משתמשים רבים לא ברורים לגבי התמחור של נטיפיי ומגבלות רוחב הפס, במיוחד כפי שהם מקודמים בשיווק שלהם. סיכון להפוך לוויראלי. אפילו אתרים סטטיים יכולים לגרום לחיובים משמעותיים כאשר הם חווים עליות לתנועה משמעותיות. תגובת נטיפיי, נציג נטיפיי הבהיר שהם סולחים על חשבונות שנגרמו מטעויות לגיטימיות, אבל שמודל השלם לפי מה שאתה משתמש שלהם אומר שהעלויות יכולות לגדול בפוטנציה בלי הגבלה. דאגות המשתמשים. הדיונים נמשכים לגבי האם גישת התמחור של נטיפיי הוגנת והצורך ביותר בהירות לגבי המגבלות והעלויות לפני שמתרחשים חשבונות גדולים. שאלה מרכזית. זה הכל ג'מיני, כן? לא נגעתי, ככה קיבלתי את זה.
אתה פותח פה עכשיו סכסוך בין אלו שמצדדים ברישיונות pay as you go, לבין אלו שמצדדים ברישיונות bring your own license.
לגמרי.
אז שאלה מרכזית. אתה עושה פה סכסוך.
אז זה לא אני, זה ג'מיני. אז הסוגיה המרכזית שהעלתה בדיון זה האם נטיפיי מספקת מספיק שקיפות במודל התמחור שלה כדי למנוע חשבונות גבוהים באופן בלתי צפוי עבור משתמשים. זה מדגיש את הצורך של כל משתמש בשירות האינטרנט לבדוק בקפידה את התנאים והמגבלות כדי להבין את העלויות הנסתרות הפוטנציאליות. הערות נוספות. ג'מיני, כן? לא אני, ג'מיני. הדיון עדיין נמשך, אך בהאקר ניוז נמשך בהאקר ניוז ומספק מקור עשיר לנקודות מבט שונות ולעתים קרובות ביקורתיות. מה שאמרת? באירוע זה חושף בעיה פוטנציאלית עבור כל מי שמשתמש בשירותים בתמחור מבוסס שימוש. אני צריך לשאול אותך, אילל, בתור מישהו שהקשיב עכשיו לדבר הזה, האם הבנת את הבעיה שהייתה פה?
אחד, הם צריכים לשפר את המודל של העברית קצת, אבל תראה.
תקשיב, זה הכל נכתב באנגלית.
קלוד כותב עברית יותר טוב.
וג'מיני לקח את זה וכתב את זה בעברית, נכון? קלוד כבר הרבה מאוד זמן, הוא משופשף, יש שם ישראלים, אין דברים כאלה.
לא, גם אתה צריך להגיד שנתת לו לינק, לא כתבה, לא טקסט, נתת לו לינק,
נתתי לו לינק ואמרתי לו, תכתוב את זה.
והוא הלך לבד ושתה את הכתבה. כן, לגמרי. זה די מדהים, זה מדהים. תראה,
מלינק.
יש פה ויכוח על כל עולם הענן. אנחנו רק אתמול, יום חמישי היה כנס ענק, של הענן הממשלתי, ניביוס ונימבוס, סליחה. ואני לא יודע כמה מאות אורחים הגיעו לשם, אבל הבנתי שהמקום היה מפוצץ עד אפס מקום, וזה רק מראה באמת את ההתעניינות, ובאמת מראה שזה צעד בלתי נמנע, המעבר לענן הוא בלתי נמנע. עכשיו, הדיון אם ללכת עם רישיון pay as you go, לפי שימוש, או לקנות את הרישיון מראש, אז זה המון תלוי בחברה. יש גם מודלים שהם דו. כלומר, אני בא עם רישיון שלי, ואם אני תחת מתקפה, היכולות של האלסטיקה פותחות יותר שרתים, יותר רוחב פס, יותר זיכרון, יותר CPU, כדי להתמודד לכמות התקשורת ברגע התקפה, וזה נגמר, זה חוזר להיות במה שזה היה. זה, אנחנו לא נפתור את זה בדיון שלנו, כי הרבה פעמים זה תלוי מה המערכת עושה. תלוי, התירוץ פה, הם נתנו פה תירוץ מאוד יפה, שגם אתר סטטי יכול להיות שפתאום גוגל סרצ' איזשהו קרולר גילה אותו והחליט שהוא בא לבדוק אותו. זה תירוץ שהוא לא נכון, כי הוא בא פעם אחת לסרוק את האתר, והוא בא לסרוק אותו פעם נוספת. אם אין שינוי בדפים, הוא לא יסרוק אותו עוד פעם מחדש. בסדר? וגם אז, אם זה אתר סטטי שנמצא הרבה זמן, אז אני אראה את זה פעם אחת. אני לא אראה את זה תופעה שחוזרת על עצמה. בסדר? אז אני לא ממש קונה את התירוץ הזה שאולי נתנו שם. אני כן מצטרף לביקורת, כי בארצות הברית, במיוחד בארצות הברית, כשאתה מצטרף לשירות, ושוב, השירות הוא בחינם, יש לך שם חוזה שאתה חותם, ובארצות הברית אתה לא יכול להגיד לא קראתי, לא ידעתי. אז הוא חתם, אז שישלם, רותם.
כן.
פה אי אפשר להגיד,
אגב,
אפשר להגיד כנגד
נטיפיי,
החברה כלום.
נטיפיי באו ואמרו שהם מבטרים לו בכלל על הדבר הזה.
בגלל הפרסום.
כנראה בגלל הפרסום, נכון.
בגלל הפרסום, לא בגלל המדיניות המשפטית.
אבל אם יש מישהו מרזיק אתר מאוד מאוד קטן אצלך, שאתה משלם לך כמה דולרים, אתה יודע, בחודש, משהו מאוד מאוד קטן, פתאום מקבל איזשהו דידוס כזה מאוד מאוד גדול, אני חושב שגם התפקיד של חברה כמו נטיפיי זה לבוא ולהגיד, רגע, רגע, בוא נעצור רגע את הדבר הזה, ולא בוא נסתכל על זה בתור איזשהו משפח כספי שאפשר לחלוב אותו. אבל לפני שאתה, אנחנו רוצים להגיד איזה משהו מעבר לזה, ואנחנו רוצים לסיים את התוכנית, ואנחנו רוצים להגיד, אם אתם מקשיבים לנו, תנו לנו 5 כוכבים. אני חושב שמגיע לנו. נכון, הלל? מגיע לנו? מגיע. תנו לנו.
בשעה שאנחנו כבר מקליטים את זה, כבר יש כבר כמה כוכבים.
לגמרי. אז תנו לנו 5 כוכבים שיוכל לדעת שאתם מקשיבים לנו. תשתפו את הפודקאסט שלנו אם אתם יכולים לחברים מהעבודה, אנשים שלומדים איתכם, אנשים שרוצים להבין ולשמוע וללמוד על עולם הסייבר והטכנולוגיה. והכי חשוב, יש לנו גם עכשיו שיר מעניין שאנחנו נשים אותו.
אז רגע, אתם שכחת את הדבר הכי חשוב.
הדבר הכי חשוב.
שאם יש נושאים מעניינים.
כן.
שאנשים רוצים שנדבר עליהם.
בשמחה, שלחו לנו.
אז תשלוח את זה, כי אני חושב שפה...
לינקדין או כל דרך אחרת שיש לכם, שלחו לנו. אנחנו בשמחה נעלה נושאים שאנשים מעלים, כל הנושאים הגיוניים, אני חייב להגיד, אפילו אנשים מעלים לכל הנושאים פחות הגיוניים, אבל שלחו דברים הגיוניים, דברים שראיתם, שלחו, ובשמחה נרים את זה, ואולי אפילו גם ניתן לכם קרדיט.
רותם, זה סייבר, אל תצפה להיגיון.
באמת. טוב, ננסה את זה. אז אני רוצה להודות, גילל קוברובסקי. אני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם אדי, שמצפה לנו את בלוף הסייבר, כן?
יאללה ביי!